יישר כוח ומזל טוב לכבוד הרב. אתם תסלחו לי שאני יושב, הייתי צריך לעמוד מפני כבודכם, אבל אני יודע שאתם מוכנים. אנחנו נמצאים, רבותיי, 30 יום קודם פסח, וידוע מה שמרן כתב, זה דברי הגמרא. משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בהלכות הפסח ופסח. והרמב״ם כתב שצריך לדרוש 30 יום קודם. שואלים ודורשים בהלכות הפסח. מה זה שואלים ומה זה דורשים? שואלים, הרי ידוע שבהלכה, כך מובא במשנה, באבות גם, שצריך שיהיה שואל כעניין ומשיב כהלכה. כי אם הרב מדבר נגיד בהלכות מזוזה, אני לא אשאל אותו בהלכות צדקה, כי עכשיו זה הסוגיה שאנחנו עסוקים. אבל בפסח אין קדימה, קדימה זה פסח. מה שלומדים, איזה סוגיה שלומדים, שאל מישהו שאלה בפסח, עוצרים את הכל ועונים לו, ודורשים חובה על כל, בכל שיעור תורה שאדם נותן בימים האלה, לדבר בענייני הפסח. עכשיו, ולמה? כי הלכות הפסח מרובות הן. אבל יש עוד עניין, רבותיי. הרמב"ן נחמני כותב בפרשת אמור, מדוע אנחנו רואים בפסח שיש הרבה חומרות, ובהלכה כל אחד נוהג לפי המנהגי אבותיו. איך שהיו נוהגים להחמיר בהלכות הפסח, מחמירים, יש מקום להחמיר. ומרן השולחן ערוך כתב שאותם שרוחצים את הכותלים לכבוד פסח לא מלגלגים עליהם, יש הרבה מה לסמוך. ועל פי שמה, מה זה שייך? הקירות, מה הקירות חמץ? אני אוכל מהקירות? מה, מלקק אותם? כל זאת יש להם על מה שיסמכו. גם הגאון הבן חי בהלכות, סליחה, בשאלות ותשובות תורה נשמע, נשאל מי שיש לו שתי אפשרויות לצבוע את הבית לפני סוכות או לפני פסח, או נאמר לפני ראש השנה, בסוכות יושבים בסוכה, אבל בראש השנה דרים בבית, מה עדיף? הביא כמה ראיות שעדיף פסח. כדכבוד הפסח תמיד אנחנו נעשה כל מה שאפשר, כל מה שצריך, כל מה שיותר. אז אני חוזר לדברי הרמב"ן נחמני, שואל מה העניין בפסח? והאור, הוא אומר, בוא נראה, חודש תשרי, הוא מתחיל את כל השישה חודשים של החורף. ניסן מתחיל את חודשי הקיץ. וידוע שהזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא במתכוון, כך עשה לנו. לקחת השנה, חילק אותה לשני חלקים. תחילת חצי הראשון יש לנו את ניסן, פסח, כדי שנקבל את האביב והקיץ בקדושה, בטהרה, בעבודת השם ובמצוות. יש הרבה מצוות בליל הסדר, יש לנו 17 מצוות עשה ולא תעשה באותה לילה. לא יראה לך חמץ ומצא לך שעור ומצא בבתיכם, בערב תאכלו מצות והגעת לבנך, בלי סוף יש לך מצוות עשה אחת אחרי השנייה. כמה הלילה הזאת קדושה ומלאה. לעומת זאת עשה הקדוש ברוך הוא שם חודש תשרי, שהוא תחילת השנה ותחילת חודשי החורף, שאנחנו מתחילים אותו בחגים. לא, כי אנחנו עם ישראל, עם קדוש, כל דבר פותחים אותו במצווה, פותחים אותו באיזה עבודת השם. כל ההתחלות צריך שיהיה דרך מצווה. בכור, נולד לך בן בכור, לוקח אותו לכהן, עושה לו פדיון הבן, וכן אז זה הדרך. עכשיו, אז הרמב"ן, השאלה שלו, שאלה עקרונית מאוד, מה קורה פה? הרי בתשרי יש לנו הרבה חגים. הרמב"ן מנה 7 מצוות יש לנו בתשרי. כותב כך, יש לנו שופר בראש השנה, צום ביום הכיפורים, אחר כך ישיבה בסוכה בשבעת ימים, וזה שלוש, ויש לנו ארבעת המינים מן היעד לשבעה. אתה כותב הרמב״ם. אז תשרה כל כך חשוב. למה בתשרה לא ראינו שיש כל כך חומרות וכל כך מנהגים והכנות, וצריך לחפש אחרי החמץ בהורים ובסדקים לעשות ביור חמץ, כל ההכנות האלה מה הם? זו השאלה שהרמב״ן שואל, מה יש פה? הרי בתשרה יש לנו כאן ארבעת המינים, אז זה גם עבודה קשה לבחור ולברור כל מין ובין. סוכה, כמה הלכות יש בה? בלי סוף, תלך תלים של הלכות. שופר, מזה התוקע, מאה שופר, איך משמעים את הקולות, איך יוצאים את החובה, ועוד ועוד. ותראה כמה הגמרא הוסיפה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא בראש השנה אומר למלאכים, איך אני לא אמחל עוונותיהם של ישראל? אני אמרתי רק תעביר ועברת שופר תרועה. ואמרתי בתורה בחודש השביעי ואחד החודש יום תרועה יהיה לכם. אז כתבתי רק יום תרועה. תראה מה עשו חכמים, באו ואמרו האם התרועה זה יבובי יביד או גנוחי גנח, אם זה תו הו תו הו תו, והאשכנזים עושים הו תו הו תו הו תו, ואחר כך תו 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 תו, ויש אומר לא, זה לא יוצא דרובה, צריך לעשות לו 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 לו, מה שאתה עושה את זה, וצריך אחר כך תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, מדאורייתא זה רק תשעה קולות. באו חכמים, תראה הגמרא כמה העריכה לראש השנה, עשרה זה שופרות, עשרה, יש לנו שם עשר זכרונות, עשר מלכויות ועשר שופרות, שלושים. אז עושים שלושים במיושה, ועוד שלושים בלאש, ועוד שלושים בחזרה, ואחר כך עוד עשרה, ואחר כך לא נגמר, עוד אחת תרועה גדולה שבלבל אותו. מה קורה פה? אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, תראה כמה ישראל מדקדקים במצוות, איך אני לא אמחל להם? כאן אנחנו עושים 101 קולות, חפי שמעיקר הדין מספיק 30. אז כמה מנה מי שחולה לא עליכם, או אישה יולדת שנהגה לשמוע פגיעת שופר אפילו שלא חייבת, אז יוצאים 30 קולות, מספיק, לא צריך את כל הסדרה הזאת. בבית הכנסת זה משהו אחר, בציבור זה משהו אחר. אלא, אז אם כן יש לנו כל כך חמור ביום הכיפורים, כמה תילי תילים של הלכות? חמישה עינויים יש ביום הכיפורים, ואחר כך יש לנו מה עושה חולה, אוכל שיעורים, מה נקרא שיעורים, מה עם שתייה, מה עם אכילה, מה עם פסק הזמן בין פעם לפעם. תראה כמה מחלוקות ושיטות יש, מה זה כדי אכילת פרס, והמחמירים אומרים בחולה 10 דקות בין אחד לשני, זו חומרה גדולה מאוד. תראה בלי סוף. אז למה אין בתשרה את כל ההכנה וכל ההידורים שיש לנו בפסח? בפסח תראה במצור כמה מהדרים עליהם, כמה מתייגעים עליהם, עד שכתב הרב חידה על השלום שמי שיש לו עוונות רוצה לחפר אותם יעבוד במצור, או יעבוד לקראת פסח בכל דבר אחר של הכנה, וכל טיפת זהה מוחק עוון אחד. זה דברי הרחידה. אז לא מובן. אומר הרמב"ן, תדע, תשרה הוא גבורה, כך מובא בזוהר, דין. הרי אנחנו עומדים למשפט, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כל יצורי העולם, ביום הכיפור, ביום ראש שנה נכתבים, ביום הכיפורים נחתמים, אז זה דין. אנחנו עושים מה שהדין אומר. פותחים שולחן ערוך, מה כתוב בשולחן ערוך? אז לא ראינו שיש מנהגים, כל מיני מנהגים. תאר לך, אם היינו מתחילים מנהגים בראש שנה למשל, יכול להיות שהיית מגיע לאיזה בית הכנסת שיש שם 1,000 קולות. אתה עושה כזה, אתה עושה כזה, אתה עושה. כמו השיטה הזאת, בשופרות, הם שמים שורות, 30 שופרות, כל אחד עושה בשופר אחר. לא ראינו דבר כזה. עושים את ההלכה, זהו. וכן ביום הכיפורים. וכן עשה הדרך. לא אמרו הפוסקים, הרי היה, הגמרא מביאה, שהיה במסכת יומא, שהמנהג היה לעשות יום הכיפורים יומיים. למה? לא, אנחנו עושים תמיד יום טוב שני של גלויות מספק. לכאורה, גם יום הכיפורים. באו כל הראשונים וכתבו שאין לעשות כן. סכנה. טעם הסכנה. וגם לא לצום עוד יום. היו צמים עשרה בתשרה וי"א בתשרה. כתוב בפרט היום שיש לנו רוחות קבועות, אז לא. אבל שאר המועדים נשאר כמו התקנת חכמים, יום טוב שני של תרביות. וכן בסוכות. לא ראינו שאדם עושה כמה מיני סוכות, יושב פה, יושב שם. יש מצווה, אומרים, ללכת לעוד סוכה ולעוד סוכה. אבל יש מצווה ללמוד תורה, לא רואה מבזבז בזמן, בביקורים, ביקורי חג. כמו שיש הרבה אומרים, הוא בחג עושה מסכת ביקורים. שם כתוב בכף, ביקורים, זה שמביאים את המקדש. הוא עושה ביקורים, בקוף. הוא היה אחד, היה, זוכר, היה אוהב כל דבר להציק, או להעיר זה הערה. אמרו, זה בקי במסכת עוקצים. זה על העקוץ. אז זה לא ראינו שעד כדי כך. אומר הרמב"ן, זה הסוד. תשרה הוא דין. למה דין? הרבי שמעון בר יוחאי אומר, תראה, האותיות של תשרה הולך ברוורס, הפוך. מתחיל תף, הרשים, הרדש, הכחיות. זה בדיוק הפוך מסדר א' ב'. ויש דין, אנחנו עושים רק את הדין. אבל ניסן לא ככה. נכון שיש יוד באמצע, זה יוד בשביל מקום חלק. זה חלק גדולה. נון, יוד, סמך. הרי זה נון סופית. אז זה ניסן, והוא חסד, חסדים. אומר הרמב"ן, ברגע שניסן זה חודש של חסדים, אז תהיה חסיד. תוסיף כמה שאתה יכול. כל חומרה שאתה יכול, אבל שיהיה עם היגיון, לא חומרות בלי טעם. היה, אני זוכר בירושלים, הייתה איזו צדקת אחת, זוכר אותה, היא לא הייתה אוכלת כל החג, חוץ מיום טוב ושבת, כל החג הייתה אוכלת רק תפוח אדמה בביצים. למה? הגאון יעבץ, תראה מה הגאון יעבץ כותב בסידור שלו. הוא צועק, הוא אמר איזו מילה חריפה. לא, אני לא הייתי אומר אותה אם הוא לא כתב אותה. צריך מנהל שישחק את הספר. אז הוא כותב, ורבים ממנהגי האשכנזים מותר שלא היו מי שהיו, כך לשונות. ולמה? שמעו טוב מה הוא אומר. וזה דבר מבהיל. הוא אומר להתגנה, מה יש לו קטניות? הוא אומר, קטניות הם בהם חמץ בכלל. היום כמובן, אני לא דרך נקנה מהשוק, כי אתה לא יודע אם באריזות או שמה בתפזורת לא יתערב שמה חיטים ובורגול ועוד 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 וריסות. אבל הוא שואל, אומר, למה אשכנזים לא אוכלים קטניות? ועל חשבון זה נהיים רעבים, מה אוכלים? מצות. אומר, זה היותר מסוכן מהכל. כשאתה אוכל את המצה, למה? ידוע, מה החמץ? לא יכול להחמיץ רק מחמשת מיני דגן בלבד. כמו שהירושלמי דרש מפסוקים. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, קוסמת ושיפון. אלה חמשת מיני דגן בלבד, שעליהם אנחנו מברכים במוציא, עליהם מברכים מזונות. אבל שאר המילים, כמו תירס ודוחן ואורז, אנחנו אם נעשה מהם קמח, ושאר הכל. אז וזה אתה יוצא מצא. ככה המשנה במסכת חנה אומרת, שכל המשנה במסכת חנה מביאה, שאם אדם ערב, אז בזמנם היו בקיאים, ערב קמח של אורז עם קמח של חיטים. אז המשנה שואלת, האם, שתי שאלות, האם יכול לצאת את חובת מצה, או האם חיה וחלה? המשנה אומרת, כל שיש בו טעם דגן, חיה וחלה, ויוצא בה את חובת מצה. מה זה טעם דגן? כתוב פוסקים, זה דווקא מנהל היום. מהחול, אנחנו אוכלים לפעמים מנה עוגות, שמעורבים בהם ביצים וסוכר וכל מיני דברים אחרים. אני לא נכנס כעת לענייני בריאות, שזה ודאי מזיק לבריאות, אבל מה עושים? אם יש 20% הגאון הפרי חדש, לפי מה שהוא כותב, משמע 20% אני צריך טעם לגן, שיש חיטה, והשאר, אפילו מין אחר, ברך אדם לזונות. הלוקאים הלן, שבכל דבר אני הולך אחר הרוב, דוגמה, אם אני עושה עכשיו סלט פירות, ובסלט פירות מעורב גם חתיכות רבות של האדמה, כמו בננה, כמו יסים מלון, קוביות קטנות של מלון, אננס, שבחרתה מהאדמה. ההלכה, מה הרוב? אם הרוב מין עץ, אני מברך בורא פרי העץ. מה זה רוב? 51%. ככה הלכה. אבל אם 51% זה האדמה, אז זה האדמה. יש מחמירים, אני לא מדבר כעת על החומרות, לוקח מין עץ לבד לברך, ומין האדמה לבד מברך, פותר אותו. אבל אם אין לו, אין לפניו, זה מה שיש לפניו, הוא רוצה לאכול, אז אתה רואה מה הרוב, לפי הרוב ככה אתה מברך. אז אם כן, למה כאן אל הדגן יש לו חשיבות? זה מה שכתב הרב, דגן הוא בעל חשיבות, לכן אני אברך עליו, אם יש 20% טעם דגן, דווקא מן הביסלי וכל המינים שיש היום, אז אם יש קמח חיטה, והקמח חיטה, אני כמו שבירתי עם הביסלי, היום של אוסם אני מדבר, יש 70% אפילו יותר, אבל נגיד שני, 70% קמח חיטה, אז זה בהחלטו מזונות. וכן הרפלים וכל שאר הדברים שמערבים בהם עוד דברים. אז אני הולך ברגע שיש לי דגן 20%, אני מברך עליו. אותו הדבר לגבי מצה. אם המצה, כך אומרת המשנה, אז אני פה למד אותה הלכה הזאת. אם יש לי בקמח 20%, שזה חמישית, 1/5, אם יש לי, האמת שאפילו 1/6, גם זה בסדר. אבל לא כולם יכולים לשער, אנחנו עושים ליותר מקדם ביטחון. זאת אומרת, גם אם יש 16.66% שזה קמח חיטה, זה חיטה. אז זה העיקר. בכל אחד מהחמש בני דגן, אותו דבר. אז עכשיו נעזור לענייננו. יוצא שהמצה, כמה הלכות יש בה, וכמה חומרות, וכמה נזרים, שזה יעבור 18 דקות. ואפילו שב-18 דקות זה לא בטוח שזה יחמיץ את רבע מים. מים שלנו צריך. כמו אחד שאל אותי, הם עשו מצות ולא עשו מים שלנו, בטח. כן, זה הבעיה שכל אחד בעניין בונה במה לעצמו. לקחו מים לברז ועשו את ה... אז הוא שואל, מדינם של מצות אלה. היה צריך למצוא לו כעת פתרון. דעת מרן, מרן הביא 3 דעות בשולחן ערוך. בעניין זה. והוא כתב בסוף שיש מקום לסמוך על מי שמקל. לדעבד. לדעבד גדול. אמרתי להם שלך התחילה, לזרוק אותם לא יזריקו. אבל לך התחילה, קחו מצות שאין נטו בלין, שזה מים שלנו. למה? הכל החשש שהתחממו המים. לכן כמה הלכות יש במים שלנו, שלא יעמדו במקום שיש חום, ואם יש דוד נחושת מלמעלה, ככותב הבית יוסף, והוא חם, והמים מתחתיו, אסור לעשות בהם מצות. תראה, בלי סוף יש חומרות, הלכות של פסח, הן רחבות וארוכות מאוד. למה? חסד. ובדרך שאדם הולך, בה מולכים אותו. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. שם מובן... בא רבנו אבי ואומר, תדע שפסח שורש לכל ימי השנה. בדרך שאדם הולך בה, כך מוליכים אותו כל השנה. ואחריו הרשש כתב בספר בני השלום, זהר, פסח ועומר הם המפתח לכל השנה כולה. ואיך שאדם מתנהג בפסח, מה זה מתנהג? בעבודת השם, בדקדוק המצוות, ימי העומר, כך יצליח כל השנה. עכשיו מאיפה המקור? יש זוהר מאוד מעניין. השאלה שהרבה שואלים, בעיקר הילדים לא מבינים מה קורה פה. רואים עולם הפוך. שבמשך השנה, אם נופל לחם, או איזה... זה איסורי. אולי נחליף כיסאות? נסכים כבודו? נחל לי? לא, זה בסדר, בסדר. לא, לא, רב יושב על זה. אין לו. יושב על זה, כן. היי. וואי. נחילה. למה אמרתי? צריך לפות. לא ברחתי. אז יש בזוהר שאלה חמורה מאוד, חשובה, טוב לדעת אותה. רבי אלעזר, כנראה כשהיה צעיר, שאל את אבי ורבי שמעון בר יוחאי שאלה מאוד חשובה. אומר לו, תגיד, אבא, אני רוצה להבין, הרי הלחם נזהרים לכבודו כל השנה, כמה הלכות יש אדם על הלחם? בהלכות סעודה שכן הלוך מובן שאסור להעביר אפילו כוס מים מעל הלחם, שמה יישפך וחס ושלום הלחם יימאס. וכן אסור, אני רוצה הצלחת, אני רוצה קצת לשפע אותה, ויש לי פה איזו חנה, אני משעין אותה על הלחם, אסור. יש בו קדושה, יש בו מעלה, חשיבות, מריך על הרוציא להם מן הארץ. ויש הלכות, על מה אני מריך המוציא? מתי מרחים המוציא? וגם אסור לאכול לחם בלי נטילת ידיים. ולכתחילה, אפילו פחות מכזית, הרבה לא מוזרים, לא שמים לב. לפי ההלכה, אפילו פחות מכזית, בלי ברכה. הרדב"א כתב שיזהר פחות מכבצה, זאת אומרת 54 גרם, והרבה טועים, זה כלום, חושבים שמי יודע כמה זה כזית. היום פיתה רגילה, שליש פיתה זה כזית. חלה רגילה, לחמניה מה שנקרא, או לחמניה ארוכה, או החלה של ערב שבת, שלוקחים מהעגולה הזאת, שליש, בהצי ודאי יש, שליש ממנה יש רק כזית. צריך לטול עדיין, המוציא, בברכת המזון. וגם אם אוכל חתיכה קטנה, לכתחילה, צריך לטול עדיין. אסור לאכול לחם בלי נתינה. מגישים המזבחי לחם מגואל, כך אמר הפסוק. אז אם כן, הלחם הוא קדוש. וכן, מובא בהלכה, כמה הגמרא העריכה בזה, מסכת בבא מציעה, שחס ושלום, אין מעבירים על האוכלים, זה האוכלים, אבל לחם עוד יותר חמור. מה שמה מביאה? שבבית ששם במינן, לא לכם, שם מזלזלים בפירורים, שם עניות שורה. אז אם אדם רואה שהפרנסה לא מצליחה, דבר ראשון יבדוק מה קורה עם הלחם שלו, מה קורה עם הפירורים, איפה זורקים אותם אחר כך. והגמרא מביאה מעשה שהיה איש אחד שישב לאכול על שפת הנהר, והיה שם עשבים, והוא היה רעב, היה בדרך, והלך נטל ידיים וישב לאכול. ישב לאכול, והיו החכמים יושבים על איזה גבעה מעליו, מעל המקום שהוא היה יושב, וראו אותו שהוא יושב אוכל, וראו, והם ברוח קודשם ראו את השר של העניות, מלאך רע, עומד ומצפה לאיש הזה מתי יגמור את האוכל, כי התחילו ליפול פירורים ברצפה. זה סיים לאכול, מברכת המזון, אומרת הגמרא, הלך עקר את כל העשבים והדשאים והצמחים שהיה שם מסביב, אסף את כולם והשליך אותם לנהר. עכשיו הדגים, הטוב שלהם ואכול, צריך לצאת הדגים. שמעון חכמים את השר של העניות אמר, וואי, שהאיש הזה היה ביד שלי, עכשיו הפסדתי אותו. אז הגמרא הביאה את המעשה שנזהיר אותנו, כמה זה חמור. והזוהר הקדוש כותב דברים נוראים. כך שהעבוד הידוע זה בדיוק כמוהו משזורק פירורים. ולכן אחד התיקונים של העבוד, שאדם יזהר בפירורים, לא להשליך פירורים. לקט בגדיו, השולחן, הצלחת, וכן אם נשאר לחם, לא יזרוק את זה בביזיון. לזהר בזה. צערנו, שווה, גם אצלנו זה קורה. בעיקר בשבתות. הסיבה היא, אני אגיד לכם למה, שאוכלים חלות. מי אמר צריך לאכול חלה? שום מקום לא כתוב שהיה בשבת חלה. אתה קונה, תקנה קטנים, בסדר. קנה פיתות. הרי בכלל הספרדים, למה הם אוכלים פיתות? תראה, עצם, בכל ארצות המזרח לא היה מושג של לחם, לא ברמן ולא אנג'ל ולא המסביע ולא המרעיב. כולם היו אוכלים פיתות. למה? אתה יודע למה? פשוט. הגמרא אומרת שהאוכל פת אפויה מחכים, והאוכל פת לא אפויה נהיה טיפש. ואני אספר לכם מעשה, וסיפרתי אותו פעם, אבל מצווה בחזרת. מורבי עליו השלום סיפר לי, הוא היה בן הבכור להורה, ואימו סבתא שלי עליה השלום, את הצדיק גדולה מאוד, אני זוכר אותה, אבל הוא אמר לי פעם, תדע שכל החוכמה שזכיתי לה זה בזכות האימא. מי הסבתא עליה השלום? אומר, מה הייתה עושה? אומר, אני זוכר שהיינו בבגדד, אתה בלילה, לפני שהולך לישון, כל לילה עושה עיסה, מניחה את הרצק בתוך הגיגית, שוררת את זה. בבוקר אתה קמה באבא לפנות בוקר. פתח פה בעוד לילה, תרף לביתה, לא קחת את העיסה, מפרידה אותה לקבוצות קבוצות, חתיכות חתיכות, שמה על המגש, מחכה שיתפח קצת, שמה על זה כיסוי, שמה את זה על הראש, והולכת לתנור שנמצא בקצה הרחוב. וכל הדרך הייתה מתפללת, הוא היה בגיל אבא, הולכת בית הכנסת עם הסבא, והייתה אומרת שהבן שלי סלמן יהיה תלמיד חכם, הבן שלי סלמן יהיה ירא שמיים, בן שלי זה, אני כעת הולכת לאכול את הלחם הזה בשבילו. תאר לך, פת שאוכל לאדם עם האמא או האבא מתפללים ומשקיעים בשביל שהילד יהיה ירא שמיים, זה אוכל. אין לא הולך בעינם. אחר כך אתה הולך את החנות לרופא, בקשת ממנו, הוא כבר היה יודע, היא התנתה איתו. למה? שמעת הגאון הבן איש חי שכתב, שאמר בדרשה שלו, שתדעו, אם הלחם אפוי ואוכלים מלון עם חכמים, אז היא ביקשה ממנו, תשים את זה לא איפה שהאש, אלא בפינה של התנור. זה כמו תנור של פיתות, זה משטח. גם של המצות היום זה כך. אז ידוע, כל מה שליד האש, קרוב לאש, הוא נשאר בציקי, ואם לא תוציא אותו הוא יסרף, או יסרף או יישאר בציק. אבל אם אתה רוצה שיהיה אפוי טוב, תשאיר אותו בקצה התנור רחוק מהאש, הוא נאפה מהחום, ואז זה יוצא ככה יותר אפוי. כל הפת אפויה. אז לכן הספרדים היו עושים הכל פת או פיתה או השתנות. למה? ככה האש שולטת בזה. היום בעבודות השתנות ודאי עושה את האדם טיפש. למה? הוא בצק לגמרי, אתה אוכל אותו בצק, עושים אותו לאפה, קוראים לזה לאפה. השתנות אמיתי זה צריך שיהיה אפוי, לא שיהיה ככה. קנית כזה, שים אותו על הגז בבית, שים אותו בתנור שיקבל קצת צבע, יאפה, אחר כך תאכל אותו. כן? כך צריך. לא לאכול לזה. בלי צ'ס אוכלים, אני יודע מה, כל מיני, השם יצילנו. זה כל זה, זה אחר כך מטלטל מתסכל. וכל השפעים פותרים את זה, זה גמרא מפורשת. לכן צריך להיזהר בזה. אז עכשיו, ידוע שאם חס ושלום פת נזרקת, סור. והגמרא אומרת, פירורים לכזיים. ואם הלכתי ברחוב אפילו, וראיתי איזה פת, פרוסה אחת שלהם, אני חייב להרים אותה. ולא ברגל, אסור לדחוף אותה ברגל. זה דרך ביזיון, כמו שהגמרא בחולין אומרת, לגבי כיסוי אדם באפר. שאם מכסה, מכיסה הוא באפר. ואם דחף את הרגל שלו וכיסה עם האפר, עשה עבירה שמצוות בזויות עליו. זה המור צריך ביד, ביד אני מכסה את הדם. כל דבר של מצווה אני עושה אותו בדרך כבוד ולא בדרך זלזול. צריך לזהר. אז אם כן, יוצא איפה שיש פה עניין, הלחם כל כך חשוב, כל כך יקר, ועוד, אפשר להאריך בזה עוד, אבל מספיק די ודי למבין מדעתו. עכשיו שואל רבי מאזר, אבא, מה קרה שפתאום אנחנו באים ביום יודלת לחודש ניסן ואוספים אותו, אחרי שאספנו אותו מאחורים מהסדקים, הולכים לסופים אותו. ובמשנה מובא שלוש שיטות, או סופו באש רבי יהודה וחכמים, או זורעו ברוח, או זורקו לים. איך אתה עושה, איך אנחנו עושים ככה עם הידיים הזה? ועוד, אם אתה אומר לי כעת שהמצה זה דבר קדוש, דבר מועיל, והחמץ הוא פסול בפסח, למה כל השנה אנחנו אוכלים חמץ? איך כל השנה אנחנו אוכלים חמץ? והדבר מקדשים את הלחם, שופכים אותו, והדבר בפוסקים כתוב שהפת של המוציא ינשק אותה ויאכל. אז שלא יצא, כשאנחנו עושים, כשאדם בא לאכול, לפני זה ישים את היד וינשק, ואחר כך יברך המוציא. אבל שאר המסודים שהם לא ברכו, ומחלק להם, והם יוצאים את החובה בבוצע, כל אחד שמקבל את הלחם, שם את היד לנשק, או בפה, מנשק אותו, ואחר כך לוקח חתיכה ואוכל. לא, המוציא יש לו חשיבות גדולה, ככה פת היא חשובה. ותראה מה כתב הבעל, רבי יעקב בעל התורים, שבא לאכול לחם כל פעם, זה טוב שאדם יסער בזה, ישים 10 אצבעותיו על הלחם ואחר כך יפסח. ולמה? יש 10 מלאכות עד שאדם בא לאכול, נעשה פת, התהילה חורש, הכך זורע, הכך קוצר, הכך דש, זורע וכן הלאה, תוחן, מנפה, ואחר כך שעושה עיסה ואופה אותה ואחר כך אוכל אותה. ובברכת המוציא יש לנו 10 תיבות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. תראה כמה עם ישראל קדוש, כל דבר יש לו סיבה, אנחנו לא סתם בני אדם באים אלה ונותנים לנו מוסר, אתה עושה הדתה, אתה עושה הדרת נשים, טוב, מסכנים ומדלים, לא צריך להשאר בהם בכלל. אנחנו עם קדוש, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, צריכים להיות שמחים וגאים בתורה הקדושה שיש לנו, ולא נוותר על קוצו של יום, חס ושלום. לא יבואו אליהם כל מיני הערב רע ויתחילו לבלבל לנו את הראש היום בענייני המצוות ובתורה יתעגבו לנו בתוך התורה, חס ושלום. חזון איש עליו השלום כתב, תדע שתיזהר ולהתחבר עם עם הארץ ואל תשמע שום עצה מאדם שלא למד תורה, רק מאחד שלמד תורה. ואיזה למד תורה? היום גם צריך לזהר, יש כל מיני אנשים, לצערי אני לא באתי לזלזל לא באלה שמחזרים בתשובה ולא במרצים למיניהם, אבל הרבה פעמים הם משרשים לנו את הראש וכל מיני נתיחות, כל מיני שטויות, כל מיני דריצנות, ומאבדים לנו את הזמן ומקרקרים את הציבור שלנו. גם הנשים נגררות אחריהן, אוהבות לשמוע כל מיני דברים מצחיקים, ושהתורה זה בדיחות. לא, תורה שלנו היא תורה קדושה. נכון, צריך להגיד איזה בדיחה לפעמים, כמו שרבה היה נוהג לפני שהיה מתחיל, הגמרא אומרת, לפני שהיה מתחיל להגיד שיעור, היה אם המבטא בבדיחותה, כדי שהלב של התלמידים יפתח ויקשיבו לו. אז בסדר, אבל לא זה העיקר. אז כותב חזון איש, ותתרחק מהם, מכל עם הארץ ובעל בית, שבהכרח דעתו נוגדת את התורה. זאת אומרת, אין דבר כזה. מי שלא למד תורה ולא משקיע בלימוד התורה, הוא לא רציני, והוא הכל לומד ככה ככה, שעפית, מחפש ככה, סיפורי מעשיות, עובדודות, אבותיי אמרו, וכתוב, איפה כתוב? אפילו על הקרח לא כתבו את זה. כתוב, הוא אומר כתוב. הוא מציא, והשם רוצה ככה, מאיפה אתה יודע מה השם רוצה? תגיד מה כתוב בספר. תיקח הבבנת, קח ספר העקדה, קח כמה ספרי יסוד יש לנו של חכמי ישראל, סדר היום ועוד. תקרא מתוכם, תצטט לי מה כתב פלוני, מה אמר אלמוני. לא תרצים מהפתן שלך דברים. הרבה פעמים קורה שאדם טועה. גם אני אומר לכם את האמת. אני נזהר לפעמים שלא יקשן ולהגיד דבר שהוא לא מדויק. צריך מאוד להיזהר. בתורה, חמור מאוד. שלא יהיה בחינת המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זה אין לו חלק לעולם הבא. אז זה שלא. וצריך להיזהר. אז אומר, כן, זה האדם. מעם הארץ לא תלמד בנו. עכשיו, שואל, נחזור לרבי נעזר על השלום. שואל את אבא שלו, אז מה קרה? ואם החמץ הוא לא טוב, אז למה אחרי פסח, פתאום הקרח אוכלים אותו? שלא נאכל אותו כל השנה, שכל השנה נאכל מצות. וגמרנו, גם התפטר מכל הבעיות והשאלות בהלכה, שליקוחים אחרי פסח, מתי אני יכול להתחיל לאכול, עד מתי אני יכול לברך המוציא על המצה, ומתי אני מתחיל לברך מזונות, ויש על זה ויכוחים, והרחידה כתב שעדיף שיוכל את זה בתוך הסעודה, ועוד, אין איזה סוף. לאשכנזים זה הרבה יותר קל, הם ברכים המוציא כל השנה. אז בואו נעשה המצות כל השנה. אמר לו רבי שמעון, משל לבן מלך שהיה חולה. כמה אומר לו? זה אנחנו צריכים להבין שזה, הוא מדבר עלינו, עליי ועליך ועל כולנו. והסיר אותי מחלה מקרבך, אבל האדם הוא במשך השנה בבחינת חולה, אבל עדיין הוא חי. כשמגיע הפסח זה מתחיל כבר להצטבר יותר מדי. והחלה הביא אותו לרופא, ובא רופא אובן שהוא פיקח ומדין, ובדק, אז לא חוכמה לתת תרופה, חוכמה לעשות מה הסיבה של החולי. כך כתוב בזוהר הקדוש, באזינו, יסור בבדו, יבון אלינו, יצרנו כאישור עינו. אומר רבי שמעון, יסור בבדו, יחפש מה הסיבה של החולי. איזה עבון הוא עשה? או איזה מאכל לא טוב הוא אכל? אז הרופא אומר לחולה, עשו לך 7 ימים לאכול מכל המאכלים אלה ואלה ואלה, תתנזר מהם, תאכל רק את זה. אז אומר רבי שמעון, ככה זה גם המצב. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמעו, ימי פסח הם ימי הבריאות שלנו. אנחנו חייבים להתנתק מהחמץ לחלוטין. בא ירער ובא להימצא. כמה לבים וכמה עושים יש בזה, דרשו רבותינו, כל מובן בפוסקים. אז אם כן, תיזהר, אל תאכל מזה. אחרי 7 ימים, הוא אמר לו, רק תאכל מאכל שהוא מבריא. לכן מפה יצא מה שכותבים בספרים, זה מקורו מהזוהר. הזוהר קורא למצה מחלה דמהמנותה, מחלה דאסבתה. אוכל שגורם לאדם אמונה. אם אתה רואה אדם עם אמונה חלשה, הוא לא בסדר בפסח. משהו אוכל דברים שיש בהם בעיות של חמץ. מחלה דמהמנותה. אחרי זה מחלה דאסבתה. אדם רוצה רפואה, אז אוכל מצות. אני זוכר הרב שלום, בבן ציון הבא שאול היה אומר לנו, שטוב לאכול מצה זה רפואה, אבל בפסח, לא באכול. בפסח, המצה היא מביאה לאדם רפואה. רק כמו שאמרנו, לא ירבה בזה יותר מדי. למה אתה לא יודע מה היה באחייה, מה התערב, מה לא התערב, מה קרה, איך זה מאיפה, כמה שימעיק באכילת מצות בפסח, יותר כדאי. והיום אמרו השם, יש מה לאכול דברים האלה. אפשר לאכול יש בשר, בזון, ודגים, ועופות, ותפוחי אדמה, וביצים, וגבינות, ועוד דברים שהם ברוך השם קשרים. אפשר להסתדר. פעם היה מצב באמת קשה. היה מאוד קשה.
יש מצווה לקבוע סעודה לכל המועד הפך. לקבוע סעודה לכל המועד.
מה עכשיו?
יש מצווה...
אני לא שומע.
יש מצווה לקבוע סעודה על פג בכל המועד.
נכון, נכון. יש מי שאומר 14 סעודות לפי השיטה בסוכה. 14 סעודות, אחת בלילה לאחת ביום. אז אין לכם אוכל כזית. כן, כך שאלנו בזמנו וכך אמרו לנו לאכול כזית וכזית. ואם הוא לא בא לו, האמת שהגמרא אומרת הוא לא חייב לאכול. אבל גם בפורים יש ויכוח בין הפוסקים אם היה לאכול פת או לא היה לאכול פת. הוא נקרא יום טוב. אז ביום טוב עצמו גם כן יש מנדה אמר שלא חייב. אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל בכל אופן, ודאי, יש מצווה, נכון? אז בקיצור, בוא נחזור לענייננו. ושואל אומר לו, הרופא אמר לו, שמע, שבעה ימים אל תאכל מהמאכלים הפסולים האלה, כי הם מזיקים. תאכל רק מאכל שהוא בריא. ואז אחרי שתאכל ממנו, אחרי שבוע, אתה רשאי לאכול הכל. עכשיו נרגענו מהמובן מה שעבר רבי שמעון. יוצא כל הבעיה של החמץ זה בזמן האיסור שלו. באותם שבעה ימים, או כמו שאמרו בדבר מחצות של ערב פסח ועלה. זה דאורייתא. לא תסבח על חמץ דם צבחי, שלא ימים לבוקר זה בחג הפסח. אז אם כן, עכשיו מובן. ומפה לקח רבנו הארי וגם הרש"ש לקחו את השיטה שפסח זה שורש לכל השנה. לכן תדע שהרבה מהפוסקים שאלו איך רבי ישמעאל בן אלישע, הרי בגמרא מובא שהוא אמר אסור לקרוא לאור הנר שמייתה. מה אמר? אני אקרא ולא אתה. אני אקרא את ה... ונכשל לאחרי שבת כתב הקמקסו אני ישמעאל בן אלישע קראתי והתתי את הנר וכשהתבנה בית המקדש אבי חטאת שלינה. איך מה לא בטח הוא נזהר מחמץ שום על זה. יש כל מיני תירוצים. הרש"ן ועוד ניסו לתרץ להסתדר עם הסוגיה הזאת. ואיך רואים לפעמים חס חלילה הצדיק שנחשף באיזה עבוד, כנראה שקרה משהו בפסח. אז איך שלא יהיה, וכאן רואים שהמפתח לכל השנה לעבודת השם זה פסח, זה השבעה ימים האלה. ולכן צריך מאוד מאוד להשקיע בפסח כל מה שאדם יכול להשקיע כדי שיהיה נקי מכל חשש. זה הדבר הכי מעולה, הכי יקר, הכי טוב. וגם צריך פה להיזהר, למשל רבי חיים פלאסי כותב, ידוע שלא יפה שאדם נגיד מתארח באיזה בית והוא מחמיר. מה זה בית? בית של חברים שלו, כמו באותה רמה של שמירה על המצוות והקפדה. אני לא מדבר על שלפעמים יש כאלה מסכנים הולכים להורים, זו בעיה חמורה מאוד, מוזמנים לכל מיני בתים. עכשיו לפני החג תמיד ישנו את הבעיה הזאת, יפתור להם את הבעיה. או מוזמנים לשמחות ששם יש פריצות והפריצות חוגגת, ואם לא, אני לא אדבר איתך, מחרים אותך. צפצף על מה, אם הוא לא, אם הוא מזלזל בתורה הקדושה, מזלזל חס ושלום בריבון העולמים, אני צריך להתחשב פה. וגם יש כאלה, אין להם סדר, מוזמנים לאיזה שמחה, מושיבים אותם כמו מצורעים באיזה פינה, חס ושלום, שיש לו מחלה מדבקת, הוא בבידוד. שמים להם שם מחיצה, והם שם אוכלים ושותים ורוקדים ומשתוללים. הוא אומר, הנה אתה תבוא, עושה שם טיפש מי שהולך לשם. מה הם צוחקים על הקדוש ברוך הוא? עושה שלום. כמה אדם תורח עד שנולד לו בן. זה הגמול שהוא נותן לקדוש ברוך הוא בברית מילה. מביא כל מיני דיסקו וכל מיני אני יודע מה, אורות מהבהבים, ציפורים. וכן עד שמוצא אישה והבת עד שהוא מחתן אותה, תדעו רבותיי, אין צער בעולם, אני יודע, של הורים שהבנים או הבנות נשארים אצלם בבית רווקים. זה גיהנום עלי אדמות. כל יום הוא בא ורואה את הבת שלו, הוא לא יוצא את זה, בלי חתן, בלי... זה צער נורא והיום. עד שהקדוש ברוך הוא מזמין, הרי הוא מזדק זיווגים. עד שהנישואים מצליחים, והם אחרי זה מתחתנים. זה מה שאתה עושה בחתונה. אתה עושה חתונה בשביל הדודים והדודות, להראות העמים והשרים את העושר שלך. איזה עושר, איזה פשקוש. הוא מחכה לצ'קים, מתי יבוא הצ'קים. יש כאלה, אמרו לי, גם הוא עומד בפתח, כל אחד בודקים כמה הוא נתן. לפי זה הוא מושיב אותו, לפי הסכום שהוא נתן. וכמה נותנים, הנה, אין כעת תיק 1,000, 2,000, 3,000 על מתנות ועל כל מיני זה, וכמה זה הולך היום? היום הכל נהיה, ואיפה היה דור שעבר שונא מתנות יחיה? אני זוכר, היה תמיד חכם אחד, אני לא יודע אם מסכים שאזכיר את שמו, אבל הוא, השם יאריך ימיו, הוא ביום שחיתן את ביתו הגדולה, אז קיבל צ'קים, קיבל כספים, מתנות, הרבה, תמיד חכם ידוע, ואהוב, הוא למחרת ישר, כל מי שנתן יותר מ-50 שקל, החזיר לו את הכסף. מה זה גזל? אני לא רוצה. עד 50 זה בסדר. למה? אנשים, זה דרך התורה. שונא מתנות יחיה. היום הוא אומר לך, אז הוא אומר, יחיה, שונא מתנות. אני לא קוראים לי יחיה. אז זה דבר לא טוב. היום גם מפרנסים מן הצדקה, זה לא? תראה מה המשנה אומרת במסכת פאה. שכל מי שראוי הוא עני וראוי לטול צדקה ולא נהנה מהצדקה, רוצה ליהנות רק מיגיע הכפר, לא ימות עד שהוא יפרנס אחרים. ולעומת זאת, מי שלא צריך ולוקח, הפוך, לא יסתלק מהעולם עד שהוא יהיה זקוק לאחרים. אז כמה אדם צריך? היום הרבנות הרבים אומרים לך, הכל הפוך על הפוך. כמה שסוחט יותר, המסחטה סוחטת יותר. הוא אומר לך, בשביל שהברכה תחול, צריך לצאת לו כסף. הברכה תחול. עליו השלום היה חכם לציון, אבל שהוא אמר לנו כמה פעמים, שמי שלוקח כסף בשביל לברך, זה גזל גמור. למה? הוא אומר, חושב. הרי הוא הולך לחכם, נותן לו כסף. בוא נתפלל על הילד שלי, נתפלל על אשתי, נתפלל שיהיה לי ילדים. עד דעת שיהיה לו ילדים. אז, והוא סומך עליו שהוא כאילו חושב שבידו המפתחות למעלה, הוא יפתח אותו שערים. אז בסוף זה לא כך, לא עלה בידו, זה גזל. זה פשוט. השם מרחם, בקיצור, זה לא כמו ש... לכן צריך לא תיזהר. הרבים הללו, זה... הרי דין פרוטה כדין מאה, לא דבר פשוט הוא. לא כתב הרב קווה ישר על השלום, שמי שחס לשלום יש בידו גזל, יבוא בגלגול כדי לשלם את הגזל של השני. ומעשה של רבנו ארי, מעשה ידוע, היה עם רבנו ארי, היה אחד מתלמידיו, שמשום מה לא מצא חידוך. רבנו ארי אמר לו, שיש איזה, או יותר נכון, הוא בא לשאול את רבנו ארי. אמר לו שיש לו איזה קרוב משפחה במצרים. אז מצרים הייתה באותה תקופה מדינה גדולה וקהילה יהודית ענקית. כמעט 500,000 יהודים היו שם. זה בזמן הרלב"ז. והרבה בצלאל אשכנזי ועוד, היו שם גדולי העולם. אז הוא נסע לשם, אז אמר לו, כן, תלך. תלך, תיסע אישה ובעזרת השם תצטיח. המסכן הזה נסע לשם, קיבל אותו בעל הבית, שמח עליו שמחה גדולה, והוא ראה את הכלה, מצא חן בעיניו, והוא מצא חן בעיניה, התחתנו. עשה להם חתונה מפוארת, הוא היה עשיר גדול, אביה של הכלה. וזה המסכן תפרה, גאה לו גרוש עליו. והכל הוא הוציא עליו הוצאות, קנה לו בגדים וחליפות, ועשה לו שבעת ימי המשתה, כדת וכהלכה, 3 ארוחות ביום עם 7 ברכות. לא כמו שעושים היום בקושי איזה לילה אחת אצל זה, היה כמו אני מסכן לחתן, הולך כל פעם מבית לבית, מצריף לצריף, עושים לו איזה... בקיצור, עשה לו שם חתונה יפה, והחי איתה שישה חודשים. אחרי שישה חודשים, לא הולכן, חנקתה הזאת, והלכה לעולמה. הלכה לעולמה. אז ישבו על השבעה לרחם, והיה צער גדול, מפח נפש, והוא מצטער, איך הבן הרבי שלח אותי לכאן? אבל זהו, קיבל באהבה את מה שנגזר עליו, וגמר, חיכה, עברו 30 יום, נגמרו ימי האבל, אחרי זה בא אביה, אמר לו, תשמע, אני לא יכול לסבול, קשה לו מאוד, זאת הייתה בת יחידה וכל השמלות שלה, הכל חילקתי, אני מחלק אותם לאחרים ותכשיטים, הזהב, כך איזה אתה נתן לו עוד מלא כסף ואת כל הרכוש, אמר, אני לא רוצה לזכור כי זה רק גורם לו צער גדול מאוד ואתה, דרך חזור לביתך לשלום אצל רבך, אצל רבנו ארי בצפת, והשם הצליח דרכך, תמצא בזוג אחרת. וזה המסכן הלוך ילך ובחרו, איזה צער זה. הנסע בו יבוא ברינה, היה שמח, עכשיו הוא יוצא בבכי. חזר לרבנו ארי, חזר לבית. לפני שהלך לבית, נכנס לבית מדרש של רבנו ארי, ראה אותו, אמר לו, בוא בוא מחפה. ברוך שגמלנו, אמר גמלן, פרץ בבכי, איזה צער זה, איזה כאב, איזה אישה צדקת הייתה, איזה קלנה, איזה מעשים טובים היו לה, איזה מידות, איזה ערכה לתורה, ככה קרה. אמר, תשמע, שהרגיע אותו, נתנו לשתות, נתנו לנוח קצת, אמר לו, בוא אני אספר לך. היא לא הייתה איש, היא הייתה בגידול שעבר איש, ואתם הייתם שני חברים ושותפים. והוא השותף הזה, מה עשה יום אחד? נסעתם לחוץ לארץ, למדינת הים, עשיתם עסקים, ולילה אחת חזרתם עם כל המסחר והעסקים, וחזרתם למלון לישון שם. זה השותף, הלך לישון, מה כך הכסף עשינו, זה, זה. ואמר לו בדיוק בסכום, כמה היה הסכום? הוא עוד לא דיבר עם רבנו ארי, לא אמר מה. אמר לו וכך וכך, קם באמצע הלילה, לקח את כל הממון וברח. זה נזכן, קם בבוקר, ורואה את החבר שלו, איפה הוא שותף? נעלם לו. ורואה גם החבצים שלו, מזוודה איננה. ואיפה, טוב, הלך לראות מה עם הכסף, אין, השאיר אותו ערום בלי כלום. מה שנשאר לו קצת בבגדים, פרוטות בודדות, זה מה שהיה לו. מסכן חזר לבא כספים, חזר לעירו, בוכה. לא עבר זמן קצר, והוא מת, הגנב מת, ולא נהנה כלום מהממון שלו. אחרי זה, עלה למעלה, אמרו לו, אי אפשר, אתה לא... עד שיחזיר את הממון. האמת שרבי יונתן אייבשיץ דן בזה, שמבחינה הלכתית אם זה מועיל, כי הביא אותו בגלגול, שאלה אם זה מועיל, איך זה מועיל, אנחנו לא מבינים את העניינים האלה, אבל לא איך שיהיה. הוא חזר, אחרי זה חיכו, ואחרי זה נפטר ההוא. נפטר ההוא, הביא אותם, אמרו להם, אתם תבואו בגלגול. אז הוא, הגנב, בא בגלגול של הבת הזאת. וההוא בא בגלגול, אומר לו, הוא היה בגלגול של זה שגנבו אותו. והיא הייתה מחכה, הגיע הזמן שלה ללכת מהעולם. הייתה מחכה עד שהוא יבוא, ואז שרתה אותו בנאמנות, כמו הזמן שהם היו יחד שותפים, והוא עזר אחד השני, עזרו, השישה חודשים נגמרו, השאיר לו את כל הממון, אמר לו נכון כך וכך הסכום, תבדוק, יצא בדיוק כמו שאמר לו רבנו ארי. תראה כמה זה חמור, אנחנו לא מבינים, משפטיך תהום רבה, את החשבונות של השמיים, מה קורה בעולמות למעלה. כי האדם צריך להיזהר. אז זה שאמרתי, לא הולך לחתונה ויש שם ריקודים ותערובת, לא נעים לו, ואיך יהיה לנו נעים אחר כך שם בבית דין של מעלה, בושה וחרפה, או לאותה בושה או לאותה קדימה. וגם לא רק זה, הרב חידה מלי בשם הראשונים, האמת זה ראיתי מובא גם בספר חמדת ימים, מה זה שאומרים בבידוי חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. למה הזכיר את אבותיו? גם רבנו משה אלשך, גם הקשת הקושייה הזאת, למה הזכיר אבותיו? אז רבנו משה אלשך תירץ, הוא היה בן דורו של רבנו ארי, כמו רבנו ארי, זה אבותינו, זה גלגולים שעברו, אנחנו ואבותינו, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, אבותינו חטאו בעינם ואנחנו אבותיהם סבלנו. מי זה אבותינו? הגלגולים הקודמים שלנו, הם עשו את העוונות, עכשיו אנחנו משלמים עליהם. אבל הייתה איזה תירוץ אחר, זה כתב אותו חמדת ימים, אני חיפשתי בעוד ספרים, בכל זאת זה מופיע סתם בעוד מקומות, המקור הוא פרקי רבי אליעזר. פרקי רבי אליעזר כותב, וזה מובא גם בפסיקתא, גם בפסיקתא, פסיקתא, וזה ידוע, זה היה בירושלמי, כל פסקי הדקות, יש פסיקתא רבתי, פסיקתא זוטרתי, יש גם פסיקתא דרב כהנא, זה כמו ברייתות הלכות פסוקות. פסיקתא שם מביא את ההלכה של העגלה הערופה. מה כתוב בעגלה הערופה? שאחרי שהיו עקפו את העגלה היו אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית. מה זה? לעמך ישראל אשר פדית. אז הוא דורש כך, כפר לעמך ישראל אלו החיים, שהחיים צריכים כפרה, למה קרה מקרה לא טוב, צריך כפרה. אשר פדית זה יוצאי מצרים, אני עכשיו מתוודא על יוצאי מצרים. יוצאי מצרים, סליחה, זה היה לפני 3,400 שנה, מה אתה הולך אחורה עד שם? אז תשמעו איזה פירוש נפלא הוא כותב. הוא אומר שכשאדם פה עושה עוון, העוון, אם יש לו אבא בעולם הבא, גם הוא סובל מהעוון הזה, ולא רק האבא, גם הסבא, ולא רק הסבא, האבא של הסבא, ועד הראשון זה שיצא ממצרים. למה? מה הם אשמים? כי הם לא היה להם מספיק זכות למנוע את העבירה שזה האיש הזה עושה עכשיו. כי אם היה להם מספיק זכות היו מונעים, ולכן עכשיו שהוא עושה כפרה צריך להתוודות גם עליהם, שיתחפר גם להם, בקש עליהם רחמים. זו הסיבה שהרשב כתב ביום הכיפורים אנחנו עושים השכבות למתים. מה את רוצה מהמתים עכשיו? לא, אנחנו בשלום המשכבה, אבל כשאנחנו מחפרים על עצמנו צריך לחפר גם עליהם. אז עד יוצאי מצרים, עד אבות אבותיו. אז הוא אומר, זה הפירוש עכשיו, חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו, שאני עשיתי עוון, שלום, גם אבותינו איתנו היו שותפים איתנו, מפני שאם היה להם זכות היה נמנע הדבר. אומר, זה פירוש אחד, ויש פירוש שהוא נראה לכאורה להפך, אבל מתבונן זה אותו פירוש. אנחנו ואבותינו, אבותינו גם עשו עוונות, לא חס ושלום אבותינו, אבל מי יודע, במשך הדורות, כמו מעשה העגל. למה אנחנו צריכים לשלם על מעשה העגל? הוא אומר דבר פלא פלאי, הוא אומר, אתה לפני שנולדת, איפה היית? איפה היה הנשמה שלך? או בתוך האבא שלך? כל אדם שהוא נולד, היום יודעים שזה, בודקים את זה, זה שזה הנדסה גנטית קוראים לזה, בתוך הגנים של האדם יש את כל הצאצאים שהוא עתיד להוליד. ואפילו אמר לי פעם פרופסור אחד שבקרקר של החומוס יש לו את השפיץ הזה, נכון? או באפונה, אותו דבר, בשפיץ הזה יש שם את כל הגנים של החומוס, בכל החומוסים שעתידים להתוולד ולצמוח כתוצאה ממנו. ככה זה גם במוח של האדם, תחבובה בזוהר הקדוש, ששם יש קטיש חטישים, אמרו בר יוחאי, שמן משחת קודש. מה השמן? לתוך המוח כאילו יש שמן, והשמן הזה שם הצאצאים של האדם, אבנים ונכדים ונכדי הנכדים וכולם. בשעה שהאבא הראשון עשה עבירה, הוא פגע בכל הצאצאים האלה. מה הם אשמים? אם היה להם זכות, היו מונעים את זה ממנו, כמו במעשה העגל, כמו בשעה כל מיני עוונות שיש. אז אם כן זה משפיע, זה יוצא לצאצאים, לצאצאי הצאצאים. אז הם, אנחנו צריכים להתוודות שהם עשו עוון על העוון שלהם, וגם להתוודות שאנחנו עשינו עוון ופגענו בהם. זה הדדי, יש קשר. עכשיו מובן, כן, זה הסוד של חג הפסח. ואני אסיים במילה אחת. מה, לא ידוע שיש בגמרא בראש השנה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר תשרי נברא העולם, יהושע אומר וניסן נברא העולם. ושואל רבנו הארי, תגיד לי, מה, יש מחלוקת במציאות? מה זה? העולם נברא או בתשרי או בניסן, אז אחד מהם חס ושלום אומר לא מדויק? לא מובן. ואנחנו שניהם צודקים. איך שניהם צודקים? גם בתשרי, גם בניסן. ושמע, בניסן נבראו הנשמות, והמלאכים הממונים על כל הצמחים, ועל הים, ועל האילנות, ועל הדומם הצומח, החי המדבר, הכל נברא בניסן. מי? המלאכים, הרוחניות. אבל הגשמיות בפועל, כדור הארץ הנוכחי, עם כל מה שיש בו, שמש וירח, כל מה שקורה בספר בראשית, בתחילת בראשית, שתמר מעשה, זה נברא בתשרי. הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע, האם אני צריך ללכת בלוח השנה אחרי מה שנברא בפועל הגשמיות, או אחרי מה שנברא ברוחניות, לא בפועל, בכוח. זה כל הוויכוח. אז נמשל שבניסן נבראו הנשמות, אחרי הנשמות שלנו כל שנה מתחדשות ומקבלות נשמות מחדש, כוח חדש, כל ניסן. זה המעלה של ראש חודש ניסן. זה הסיבה שציוו אותנו לצאת לברך ברכת האילנות, אחר כך לבדוק בחורים ובסדקים. כתוב שהמסתרים מתפללים עלינו כל החודש הזה, כך מביא הזוהר בפרשת אמור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכל נשמות הנסתרים עולים למרום וצפצפים בקולם כציפורים, שנאמר גם ציפור מצ הבית ודרור כן נע. למה? כי אז אנחנו מקבלים נשמה חדשה בליל פסח, ולכן אנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם, חייב אדם לראות את עצמו. מה זה עצמו? עכשיו אתה קנית חליפה חדשה לפסח, יש לך איזה עניבה, הייתה איזה קפיצה, משהו, ונעליים תוצרת איטליה, ואני יודע מה, כל מיני זה, יש לו אחד אמר לי, הוא קנה חגורה $700 או קורקודיל, אני לא יודע אפילו מה זה קורקודיל, לא ראיתי. אז הוא קונה, קנית, אתה קונה גם נשמה חדשה בליל פסח. לכן צריך להיזהר בליל פסח לקיים אותו כדת וכהלכה, שזה עולם הנשמות. השבחו יזכה אותנו לפני שאני מסיים, יש לי משימה חשובה. קודם כל אני רוצה לברך מקרב ליבי את כל הבחורים הצעירים שפה, כנראה זה כאן בבית המדרש הזה, כן, שבאים על ידי ארגון נקודת אור. באמת היהודים הייתה אורה, קראנו כעת במגילה, תראי כמה כתבו הפוסקים, אנחנו כבר אחרי פורים, אבל שלפני שיבוא לעשות סעודה בבית, דבר ראשון ילמד איזה הלכה או שתיים. כי כתוב ליהודים הייתה אורה אחר כך בשמחה. אור רב זאת תורה. אז ברוך השם, נקודת אור, זו נקודה חשובה. אז באמת יברכו ויתחזקו ויוסיפו עוד חיים, ועזרת השם יתרבו כהנה וכהנה, פי 77, לא 7 אלא 77, ככה יעלו ויצליחו. אז זה דבר אחד שרצינו לברך גם את היוזמים, אשרי היוזמים. תראו, זו זכות שאי אפשר לתאר אותה. מה הגמרא אומרת על הפסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ומה בזוהר הקדוש כתב, מה אתם זכה לחייביה? מי שמזכה אנשים רחוקים מתורה ומקרב אותם, הוא נהיה כפיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא גוזר, הקדוש ברוך הוא מתקיים. מה שהוא מתפלל, מה שהוא מבקש, מתקיים. אז אשרי אלה שזכו במצווה הגדולה הזאת, צריך לחזק אותם ולהוסיף עוד כוחות. דבר נוסף, יש את המצות שזכינו להפות אותם, שתדענו לעשות את המקסימום שאפשר, שיהיה הכל כהלכה, כדת וכהלכה, וגם במחיר שווה לכל נפש. הרב יוסף דניאל שיחיה, הוא מפיץ אותם, אז אתם יכולים להשיג אצלו או להזמין אצלו, אני לא יודע, זה כבר תסתדרו איתו, אני לא הסוכן של הפחיות, אבל אני רק יכול להעיד בתור עד. אז ואני רוצה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, רבי חיים תלאג'י כותב שבסוף כל דרשה חייבים להתפלל על עם ישראל. קודם כל עליכם כולכם שתחיו, שנית על תושבי בית שמש, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרות ולגזרות ולשמועות הלא טובות, שיהיה רק מכאן ולהבא לחשבנה טובה. ולכל עם ישראל, פנל על כל עם ישראל, שיגאל אותנו גאולת עולמי. לא שלבים כעת, כמו שכתבו עם ההוא, עם העני ההוא, אם את מכיר את הסיפור עם העיזים, ואחר כך עם העצים שהיה לו צפוף בבית, רק נהיה רווח. לא, זה המדרש אומר, לא, אנחנו רוצים גאולה שלמה. ובעזרת השם, פסח הקרוב, נתראה בירושלים, עיר הקודש, והר הבית, ונאכל שם מן הזרחים והפסחים אשר יגיע דמם לרצון על מזבח הקדוש בבית המקדש עם כל הצדיקים והחסידים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.